בחסות לוריאל ישראל, המזכירים לכם כי לכל אחד מאיתנו יש אפשרות להשפיע, לשנות, לאמץ שגרת טיפוח ירוקה יותר ולעשות משהו קטן בשביל הכדור, למחזר, לעשות ריפיל ועוד. הרבה דרכים לשמור על הכדור.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שרון דודוביץ', בוקר טוב לך.
בוקר טוב, טל ברמן, לונג טיים, לונג סי.
נכון.
מה קורה? אני חייב לומר שהתגעגעתי.
גם אני?
לא, התגעגעתי...
ל?
התגעגעתי להגיע באזור השעה 11 בבוקר לאזור הבריכה. במלון בקטר, ולראות איזושהי דמות שוחה, אבל מה זה שוחה? אתה אומר, אני חכה דקה שתיים ושוחה, ובתוכה מוזיקה שלה, וממשיכה לשחות, ואתה הולך, ואתה עושה את הדברים, ואתה חוזר וידיים שוחה. התגעגעתי לדיאלוג הזה מולך.
זה קרה?
אתה לא שמת לב, זה העניין. אתה יודע, אני אומר, אני רגע, אני אלך, אני שנייה אבדוק מה קורה, אני אומר, אבל אין פרטנר לשלום. אין פרטנר להגיד שלום.
אני דווקא אהבתי את היחסים האלה בינינו.
בדיוק, נכון, נכון, אני הרגשתי את זה.
אני חושב שזה ערוץ תקשורת טוב.
מה קורה?
אבל בסדר, וואלה בסדר.
עוד לא נמאס לך לחזור, אתה לא רוצה לחזור?
לא. אני מאוד מתגעגע למשפחה וכזה, אבל מלבד הדבר הזה, לא, האמת שלא. האירוע מתמשך, והיום סוף סוף יום חופשי ראשון, מבחינתי.
זהו, היום אין משחקים.
אין משחקים. אתמול גם לא היה משחקים, אבל הייתה תוכנית בערב. והיום יום חופשי, אני לא יודע מה לעשות עם כל הזמן הפנוי הזה בין הידיים.
גשם היום אין?
אולי אני אלך לאכול גלידה. לא.
יש שם גלידה מצוינת ליד המלון. מישהו נוסע לקטר, דברו איתנו לגבי המלצות, ניתן לכם שתי המלצות. וזהו. כי אין יותר שום דבר מה לעשות שם.
אז אתמול...
אין.
לא, לא, אין המון דברים, ובאמת, שרון, אתה וגילית לי את הגלידה הזאת, לפני איזה שבוע שם בקטר בדוחה, ומאז פקדתי אותה לא מעט פעמים, כאילו, היא באמת מאוד טעימה, אבל...
כן, כן, זה גלידה לא גלידה קטר.
היא גם יקרה בטירוף.
כמו קערת גלידה, אבל גדולה, ואתה יכול לשים כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, כולל כל מיני ציפויים על הגלידה, או תוספות, שוקולדים.
אתה עובר בלז גלידה, מלא ברזי גלידה כאלה, בטעמים שונים.
ואני שמתי, והכל טוב ויפה, ואתה מגיע ואתה בעצם שוקל את זה, קצת כמו פירות וירקות. אז אתה מגעתי לזה, משהו שהיה באמת קצת יקר, אבל אתה יודע, נחמד, גם זה, רואים שזה מקום ייחודי. בא אדון טל ברמן, שם את הקערה שלו, ויוצא עם על גלידה עם חשבון של כמעט 70 שקלים.
90 שקלים.
לא, 90 זה היה?
כן, 89.
ואכלת את זה, ואכלת את כל הדבר הזה.
ברור שאכלתי את זה.
אני לא יודע מה הוספת שם, באמת, אני לא יודע מה הוספת שם, אבל הגעת ל-90 שקלים. אני חושב שהמקום שם תמונה שלך, אתה יודע, כי הכיר המקום, את כמו ששמים פה גבי אמרני בפלאפליות, אז ככה יש תמונות של טל ברמן בגלידריות בקטר.
כי א', לא הבנתי את הקונספט שזה לפי המשקל, אז חשבתי שאתה מקבל את הקוס הזאת, אז אתה יכול למלא אותה בכמה שאתה רוצה, וזה מחיר פיקסט כאילו לקוס.
פיקס עליך המחיר.
אז התחלתי למלא ומילאתי ובאמת הופתעתי מאוד אחרי השקילה שהוא אומר לי 89 ריאל קטרי,
כן.
שזה ממש כמו שקל, כאילו זה אחד לאחד כמו שקל.
אבל יפה שעברת מהגלידות, או בעצם חזרת, המקום שאני אספר לכולם, שהמקום שהכי אהוב עליך, זה היה הכנפה, ליד המלון יש כנפה, ממש ככה אותנטית, או לפחות ניסיון להיות אותנטי, כמו כל המדינה הזו, שזה ניסיון להיות אותנטי. קטר, אם אני מנסה לנחש את קטר, היא מנסה להיות מערב, וגס, מיאמי, דברים כאלה, והיא גם מנסה להיות מזרח. זאת אומרת, היא גם, אני אגיד את זה אפילו ב... היא פייק של מדינות ערב. אוקיי, היא מנסה לחכות מדינות ערב אחרות, או איזושהי אותנטיות, שהיא לא אמיתית. וראיתי אתמול את התמונה שבכנפה פגשת סוף סוף מה שנקרא אותנטי, ממישהו שמדינות שאסור לדבר איתם.
אז זה לא היה באזור שהמלון שלנו נמצא בו, דווקא אתמול בגלל שהיה לי יום חופש, אז אמרתי נלך לשוק. יש איזה מקום שנקרא סוק, שזה מסתבר בערבית שוק כנראה.
שגם שם זה חיקוי של כאילו אותנטיות, הם בונים את הבניינים כאילו שבכוונה זה נראה עתיק, אבל זה תכלס אולי 10 שנים. כאילו אתה אומר, זה מהמאה ה-18, אבל לא, זה מהשנה השישית במיליניום הנוכחי.
נכון, זה אבל זה הפתיע אותי שזה גדול, יש איזה שוק כזה גדול במרכז העיר, והלכתי להסתובב שם, ובאמת יש יותר אווירה של שוק, זאת אומרת, זה פחות קניונים מהונדסים כאלה, אלא זה יותר שוק מהונדס. ואתה מסתכל על המבנים שמאכלסים את השוק, אז רואים שאפילו כאילו בטיח שלהם, זה באמת ניסיון לעשות את זה יותר אותנטי, כאילו שוק עתיק, אתה יודע, כמו באווירת או קסבה קצת, או מזרח
ירושלים. יש שם טיפה בדיוק.
או שוק פשפשים, כאילו משהו כזה בין לבין לבין.
יעני.
והוא גדול, האמת שהפתיע אותי שהוא גדול, לא חשבתי שזה כזה גדול, זה ממש כמה רחובות והרבה מעברים כאלה מקורים.
יש שם שוק ציפורים.
שזה מחריד אגב.
כן, כן, ממש.
זה מזעזע. אני חושב שיש משהו בעולם המערבי שמתקדם לעבר הכרה בסבל של אנשים, של בעלי חיים, וכשאתה רואה שם את השוק הציפורים הזה, שזה בעצם, אני אתאר את זה, זה אולי לא יודע מה, 20-25 חנויות של ציפורים בכלוב.
כן.
ואתה רואה שתיירים עומדים ומצלמים, כי איזה יופי הציפורים האלה, אבל מודה שקצת התהפכה לי הבטן לראות כזאת כמות של ציפורים כלואות, ואתה יודע שזה נחשב כאילו עדיין משהו שהוא לקישוט ולהנעת בני האדם שקונים אותם.
כן.
ואתה רואה שם מאות ציפורים בכלובים, זה לא... עכשיו אני יודע כאילו שזה... אפילו משהו תרבותי כזה להחזיק
ציפור
של האזור, להחזיק ציפור, כן, אבל זה לא, זה עשה לי לא נעים, די כאילו הסתלקתי משם מהר, ובטח לא נהניתי מה...
שיהיה שם, זה עם כל הרעש שם, וה...
נכון. ואז מה עושה בן אדם שצריך להתנחם מעבלות העולם?
לוקח כנפה.
מחפש כנפה.
כנפה טובה.
והתיישבתי שם באיזה מקום ששאלנו מישהו, לא משנה, ואז היה כבר מאוד מאוד עמוס, המון אנשים באו, והיה שם כזה אירועי רחוב וקרנבל, וראינו מישהו עם גלביה, ועומד עם הצלחת כנפה שהוא קנה, ולא מוצא מקום לשבת. אז הזמנו אותו לשבת איתנו. הייתי עם אורי אוזן, הפרשן וכדורגלן מכבי נתניה.
לפני הייתי צריך לעשות את זה הפוך, קודם כל כדורגלן מכבי נתניה, אחר כך הפרשן.
נכון, אני מוחק את הקריירה שלו מכבי חיפה. והוא אמר, סבבה, כאילו, התיישב וזה, אמר, תודה רבה. ואז כזה התחלנו לדבר. עכשיו, לי יש ערבית מאוד מאוד בסיסית.
יש לך ערבית?
מאוד מאוד בסיסית. אתה יודע, למדתי ביסודי, אני חושב, והייתה את הסדרה של שייקי אופיר, סלם ותעלם.
כן, מכיר.
ג'ארק אריבק.
אז משם?
זה באמת רק לזקנים, כאילו באמת, זה היה משהו בתחילת ה-80s לדעתי. עדיין זוכר שם מילים כמו תלמיז וכאלה.
אז דיברתי לו ככה? מה פרופה?
אז אמרתי לו, כאילו, כמה משפטי הכירות בסיסיים, ושאלנו מאיפה, אז הוא אמר מסעודיה. אז אמרתי לו, אנחנו אחנה מן ישראל.
יפה גם עם המפתע. אמרת לו עם המפתע, אחנה מן ישראל.
ואז הוא עשה כזה אור, ולא ידעתי אם הוא יקום וילך או זה, והוא עושה את התגובה הטבעית שהיא די התגובה הרווחת והכללית, שהיא פשוט לא היה אכפת לו, כאילו לא קם והלך, ופשוט המשכנו לדבר על דברים, על כדורגל, על הכנף.
ולא התחלת לחקור ולשאול ורגע ואיך זה ומה דעתך פה ושם? לא,
לא, לא, זה בכלל לא גלש.
והוא לא שאל גם?
לא, פשוט דיבר, הוא סיפר שהוא מהעיר ג'דה בסעודיה, שהוא אוהד קבוצת כדורגל שקוראים לה אליט אחד. ואתה יודע, דיברנו עכשיו, זה באמת היה רגע כל כך טריוויאלי ופשוט, של אנשים שסתם הכירו כי לא היה מקום בשולחן, ומדברים על דברים, ובאמת, זה אפילו, הרי כל המונדיאל הזה התחיל באיזה מין היפר סיקור, אובר סיקור משוגע של איך הישראלים מותקפים בקטר, בדוחה וזה, וזה כל כך רחוק, באמת רחוק מהמציאות. אני לא אומר שלא היו תקריות, בוודאי שהיו תקריות, אבל באמת אין היוצא מן הכלל. וישבתי כזה, אמרתי, זה כל כך נורמלי, כאילו ככה החיים צריכים להיות.
התחלת לספר את הסיפור, זה אמרת איך פתאום הוא הגיע, זה, א', זה נשמע כמו איזה סיפור אהבה של נירו לוי, אבל בסדר, ככה התחיל האהבה הבאה של נירו לוי, כשאיש עם גלבי הבא לשבת מום ערב הסעודי.
גבר סעודי מג'דה.
אבל אני חייב לומר, כשהייתי בקטר, וכשחזרתי, באמת השאלה השנייה אחרי מה שלומך, הייתה גם זה, אני, כל מי ששאל אותי, בין אם זה בני משפחה, או קרובים, או עכשיו שכנים, הם כזה מנמיכים את הכל, והם כזה שואלים ברצינות, תגיד, מה, היה באמת מפחיד שם? היה, כאילו, זה כמו ש, זה כמו שמספרים? זה כמו שמספרים? אז אני חייב להגיד ש, תראה, בוא נגיד את האמת. זה לא היה נעים. זאת אומרת, זה לא מדינה שאני ארצה לחזור אליה, א', בלי קשר לנושא נעימות או לא, אי נעימות, אבל זה לא היה נעים, לא היה נעים. אני זוכר שאני ואתה, ואני חושב שזה גם מאוזן, אפרופו, אתם מסתובבים הרבה. הלכנו לאיזה מסעדה, מסעדה טורקית, ממש קרוב למלון, ולידינו הייתה חבורה גדולה של איזה 20-25 גברים צעירים, חלקם עם גלביות, עם דגלים ירוקים של ערב הסעודית, שזה ישר נותן לך קונוטציה, הדגל הירוק מזכיר דגלים ירוקים שיש לנו פה, ואנחנו כל כך מתמודדים עם זה בצורה קשה, ושרים שירים בערבית, ואני אומר לעצמי באותו רגע,
ואחד אפילו היה רעול פנים לגמרי,
נכון, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה אני עושה? אני הולך שנייה הצידה, אני עומד במקום. באמת, היה כמה שניות של חשש, כי אתה לא מכיר את הסיטואציות האלה, ואז אתה מבין, ואז אתה שומע, הם שרו נגד, לא נגדך, הם שרו נגד מסי. אוקיי, זאת אומרת, זה באמת היה עניין של כדורגל. אז נכון שזה לא,
אבל אם אתה זוכר, הם גם שרו אל-קודס פלסטיני.
נכון, היה מיד אחרי זה. אז במובן הזה זה לא נעים, אבל באמת שלי, אני הסתובבתי שם רגיל לגמרי, דיברתי בעברית עם אנשים לידי, דיברתי בעברית במסעדות, מעט מאוד אנשים שאלו אותי בכלל מאיפה אני, ואם לרגע הרגשתי איזושהי מחשבה שאולי זה יתקבל אצלו לא נעים, איזה נהג מונית, אז אמרתי שאני ממלטה. הכי נוח לבוא ולהגיד ממלטה, אל תגידו ספרד, אל תגידו איטליה, ככה כך התחילו בישהו במקרה איפול על זה שאתם יודעים את השפה, יתחיל לדבר איתכם, כן. קרה לי זה פעם אחת בשדה תעופה, זה נוראי. אז מלטזית אף אחד לא יודע. אבל אני חייב לומר שבכל השבועיים שם, שבועיים וחצי, נפל לי איזשהו אסימון. לגבי הרבה דברים שקורים אצלנו. זאת אומרת, העניין הפלסטיני שם, במונדיאל הזה, הוא חלק בלתי נפרד. זה טבוע שם עמוק עמוק, בכל משחק אתה רואה עשרות גלים. אני יצא לי שני משחקים לשדר, אחד של טוניסיה, וגם אחד של קטר, והיו, למרות שפיפה אמרה שלא יהיו דגלים, לא יהיו הצהרות פוליטיות, אתה רואה דגלים על יציע שלם, פרי פלסטיין, ושרים פלסטין, פלסטין, זאת אומרת, אתה כישראלי, המקום שבו הגעת, זה מקום, זה כמובן תחושה לא נעימה, כי אתה איש הרע. בצדק או שלא בצדק, אבל אתה מצטער כאיש הרע. ואתה רואה את כל האוהדים של המדינות הערביות בתוך זה, וגם ממקומות אחרים, ואני חושב שנפל לי איזשהו אסימון שזה כבר מעבר לעניין הפוליטי נקודתי, אלא זה עניין של טרנד. זאת אומרת, באמת המקום שבו מצטרפים למי שנתפס כחלש, כמי שנתפס כזה שצריך את העזרה, זה הפך להיות כל כך בולט שמה, שאני רואה את זה קצת כמו שאנחנו אצלנו, או בעולם המערבי, לובשים ומדברים על צ'ה גווארה. אוקיי, אתה יודע, צ'גווארה, וכבר מי זוכר בכלל את ההיסטוריה שלו, שהוא גם היה בחור לא בדיוק סימפטי, כן, וזה, אבל אתה יודע, צ'גווארה הוא הסמל המהפכה, הסמל כאילו לאיזושהי מחאה.
שחרור מהקפיטליזם המערבי הדורסני.
והקטע הזה עם פלסטין שם, הפך להיות גם עניין של מרצ'נדייז. אתה רואה את זה בחנויות, אפרופו השוק, אתה רואה צמידים והשרשראות והכל, זה הפך להיות, מעבר לנושא הצודק, לא צודק, הנושא המהותי, זה הפך להיות איני, זה הפך להיות היום, זה איזשהו בונטון, בטח בעולם הערבי, אנחנו, סליחה, הערבי, חייבים להיות בעד פלסטין, כי זה גם נותן את הלייקים, אוקיי?
כן, כן, אני מסכים איתך לגמרי, זה הרבה מאלה שצועקים וזה כאילו לא באמת הרי יודעים על מה מדובר.
בדיוק.
זה חלק מאיזה מין גל כזה שצריך להגיד, בוא נה, היה באחד השידורים בחור אנגלי שרועיין, ופתאום אנגלי, כן, אחרי המשחק של אנגלי,
אותנטי, כן, אחרי
שצעק פתאום כזה פרי פלסטיין, וממש אחרי זה רציתי להגיד לו, כאילו, אם הייתי שם והיה לי מספיק תושייה וזריזות, הייתי אומר לו, וואו, 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 קאם בק.
כן, בואו, איפה כל הקולוניות
ש... What about פרי פוקלנד איילנד, פרי סקוטלנד, פרי איירלנד, פרי גיברלטר, כאילו, לקבל הרצאות על אימפריאליזם מאנגלי, סיריוסלי, אתה אמיתי, חבר? באמת
טוב שחזרת. אה לא, בעצם אתה עדיין שם. טוב, אני חזרתי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
הבוקר אנחנו עם תמיר, תאגיד מחזור האריזות, והיום זה היום, 8 בדצמבר, יום המחזור של ישראל, הזדמנות של כל אחד ואחת מאיתנו לעשות משהו טוב לסביבה, אז תמחזרו, זה מה שעושים היום, והבוקר...
גם מחר ואתמול דרך אגב, שווה כאילו למחזר.
נכון, שווה את כל הזמן למחזר ולפריד אריזות. ספרו לנו מה, ולכן שרון, בהמשך ישיר למה שאתה אומר, אנחנו מבקשים שתספרו לנו על הדברים המדהימים והטובים שעשיתם לסביבה או לטבע, דברים חיוביים שעשיתם עבור כדור הארץ השבוע, דברים מיוחדים, אבל לא אספתי פחיות או אריזות וכולי.
אספתי פקקים של קוקה קולה בזמנו לפני 25 שנה.
ובמה זכית?
במזרון, מזרון ומגבת, כן. ומגבת העגולה הגדולה, אתה זוכר של קוקה קולה שהייתה?
כן, כן,
חושב
כן.
שזה עדיין אצלי אגב, אז לא, אז במובן הזה של לעזור לסביבה לא זרקתי אותה, זה ממוחזר.
יפה.
עדיין אצלי, למשל.
יפה מאוד, יפה כן. מאוד. אז, אבל דברים, אז ספרו לנו דברים מדהימים, אוקיי? לא איך שמרתם מגבת 20 שנה. 1-907-2-99-99 דברים חשובים, טובים שעשיתם לסביבה או לטבע השבוע. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
ישראל ממחזרת, בחסות אמיר, תאגיד מחזור האריזות. מזמין אתכם להשתתף ביום המחזור של ישראל, ב-8 בדצמבר. תמחזרו, זה מה שעושים היום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב.
מה שלומך, מיכל?
מה קורה?
מצוין, מה שלומכם?
בסדר גמור.
מיכל, הבוקר ביקשנו שתספרו לנו מה הדבר המדהים, הטוב, החיובי, המשמעותי שעשיתם לסביבה או לטבע השבוע. כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, ועכשיו ספרי לנו בבקשה.
אז האמת היא שהיום אני מתחתנת.
היום? מזל טוב, שעה טובה, וואו. ביום המחזור, אתה יודע, הם בטח הם עשו את זה שהיום יהיה במיוחד, אנשים רוצים 12, 12, 11 ל-11, לא, אנחנו רוצים ביום המחזור להתחתן.
זה נכון.
באמת? זה כאילו נבחר בשביל זה?
לא באמת, אבל זה פשוט יצא טוב ממש.
כן.
ובמסיבת הרווקות שלי...
סליחה, רגע. זה כאילו ניסויים שניים שלכם, שבגלל זה יום המחזור?
אפשר להמשיך את הבדיחות עוד הרבה.
לא,
באמת שאלתי.
אנחנו אמנם מהדור המתמחזר כבר, אבל...
כן.
אבל פעם ראשונה. אז ככה, במסיבת הרווקות שלי, האמת, רציתי שנלך להתנדב איפשהו. אמרתי, יש לי 15-20 זוגות ידיים שיעשו פחות או יותר כל דבר שאני אגיד להם. בואו נשתמש בזה כדי לעשות טוב. וככה, עמותות שדיברתי איתם קצת ביישו אותי. חלק לא עובדים ביום שישי, חלק יותר מדי מתנדבים בבת אחת, חלק רוצים התנדבות לטווח ארוך. וישבתי עם חברה טובה וחשבנו מה אפשר לעשות. היא אמרה לי, מה את הכי אוהבת בעולם? אמרתי לה, את הכלבה שלי. אז היא אמרה לי, אז בואי נעשה משהו בשביל כלבים. חשבנו, ובסופו של דבר בנינו מיטות לכלבים מרפסודות ממוחזרות. ושבוע הבא הכל נתרם לתנו לחיות לחיות.
קודם כל וואו, קודם כל מדהים,
יפה.
אבל אני רוצה להבין, את בעצם רצית שמסיבת הרווקות שלך תהיה פעילות מחזור כזו או אחרת?
פעילות טובה.
חיובית, לא כן.
פעילות איזושהי, כן, פעילות התנדבותית למען הסביבה, למען הקהילה, למען מישהו שקצת פחות שפר עליו מזלו.
אני חושב שזה מדהים, כאילו אני, בלי ציניות זה מדהים, באמת הבחירה בזה, ואז כשאני שם ציניות, אז אני מנסה לחשוב על המוזמנים, כאילו, המוזמנות למסיבת רווקות, כאילו איך הם יקבלו את זה.
אז במילים הפחות איזה, מסיבת רווקות במסורת היא אמורה להיות הומאז לחיי הרווקות, ואני בתור רווקה הרבה פעמים הרגשתי שאני קצת מתבוססת בחרה, סליחה על הביטוי.
כן.
ואמרתי, בואו ניקח אותם להתבוסס בחר, רציתי שננקה איזה אורבה או משהו.
וואו, ממש קשוח ומילולי.
וואו, כאילו, ליטרלי מה שנקרא.
כן.
כן, כן.
זה כמו...
גם היה מזג אוויר קצת גשום באותו יום וזה, אז הלכנו ל...
תגידי, והחברות שלך זרמו עם זה?
זרמו, אני אשלח לכם אחר כך תמונות, גם של העבודה וגם של התוצרים. זה יצא אש.
כאילו במקום באיזה בריכה, באיזה ספא, עם לא יודע מה, חשפן או אלכוהול. או...
את הזוגות ידיים הם משתמשים לדברים אחרים.
כן, וואו. היה אלכוהול והיה מלא אוכל והיה כיף כן. ומוזיקה וצחוקים. אבל הפעילות, במקום שתבוא איזה סקסולוגית או קוראת בכף היד.
אז לקחתם מה, משטחים כאלה שאין בהם שימוש ובניתם מהן
מיטות לכלבים?
מיטות לכלבים? מה זה מיטה לכלבים? סליחה על השאלה.
בסופו של דבר זה איזשהו ארגז מרופד.
כן. אוקיי, אוקיי.
העניין זה שאתה מייעד את זה, גם ביקשתי מכל אחת להביא איתה איזשהו סדין או קרית או משהו שכבר לא דריכה. ובאמת יש ערימה כזאת שפשוט תיסע שבוע הבא לתנו לחיות לחיות ו...
יפה מאוד,
איזה מרגיש, יפה, זה כמו
השאלה, באמת באמת יפה.
זה באמת, יש את העניין של בחתונה שאנשים מתבאסים על, למשל על טבעונות, על חתונה טבעונית או צמחונית, דברים כאלה, אז זה השלב הבא עכשיו מתבאסים על מסידרת רווקות, אבל באמת מקסים, מקסים, ושיהיה לך המון המון מזל טוב גם.
תודה.
מרגש, יוק.
את כאילו, זה קורה הערב ממש?
ממש הערב, אני בדיוק עם איזה סוודר לבן שאמא שלי נתנה לי למדוד ו...
קאפ נורא מוקדם בשביל יום של חתונה.
קמתי בגלל ששמתם New Kids on the Block.
בבקשה, חשבתי ששמת את זה בשבילי, אבל בשבילה בעצם שמת.
מה זאת אומרת, היית צריכה להיות ערה כדי לשמוע את ה-New Kids on the Block?
שמעתי את זה בחצי האוזן.
ואז העיר אותה.
קמתי, כן.
כבר הקפיץ אותך, כן. בסדר, ואת מרוצה ממי שאת מתחתנת איתו, הכל בסדר?
וואו, הכל מדהים.
הוא גם ממחזר?
הוא פחות, אבל הוא מקבל את השיגעון שלי, אז יש לנו בבית ממש פינה של בקבוקים ושל תולעי קומפוסט ושל ניירות והכל.
המון מזל טוב.
תודה
רבה. יאללה,
תודה רבה. מזל טוב. משה, בוקר טוב.
בוקר אור, אלן.
מה קורה?
מצוין. אני יום אחד מקבל כמה זרעים במתנה מחבר, זורע אותם מגינה, ופתאום אחרי כמה שבועות, חודשים, זה צומח לפרחים מדהימים, ואז אני רואה שכל השכנים ככה עוברים, מסתכלים, מתעניינים, אנחנו גם רוצים. אמרתי, נעשה פרויקט במושב של זריעת פרחי בר.
אוקיי.
אנחנו לקחנו את כל הנוער, חיברנו אותו לנושא הזה, והתחלנו לזרוע את הזרעי בר בכל המושב, וזה יצר מרבדים מדהימים.
וואו.
איזה מושב?
מושב בשפלה.
שלא נבוא לבקר, אתה יודע, לראות ולהרוס.
שלא יקחו לך
שלא יבואו לקחת את הפרחים.
אז אתה אומר, רגע, אז בוא, אתה כאילו קפצת קצת לאמצע סיפור. אז אתה אומר שאתה בגלל שקיבלת חבילה של זרעים, ופשוט התחילו לצמוח אצלך פרחים יפים בגינה, כולם רצו, ועכשיו...
כן, רגע, אבל באמת אני אקדים ואני אומר שאת ה... מהפרחים האלה, כאילו, לקחתי את הזרעים, אספתי את הזרעים שנה לאחר מכן, וזה כן. ממש, זה ליקוד, כאילו, ממש, לאסוף זרע, זרע, ואספתי כמויות. וככה באמת, שאפשר היה לפזר בכל המושב. וזה יוצר בעצם דבר כזה שאנחנו לא צריכים לקנות פרחים כל שנה. כמו שאנחנו רואים את ה... במועצות, בעיריות, שהגננים שוטלים ככה, מדי עונה פרחים עונתיים, אין צורך בזה, זה מזריע את עצמו.
זהו, ההבדל בין הפרחים העונתיים שהם כאילו סוג של סורסו, נכון? שהם לא יכולים, כדי שהביזנס ימשיך לעבוד.
זה שבר את הבורסה באמסטרדם של הפרחים.
שמה?
מה, יש את הבורסת פרחים?
מה שמושה עשה, כן.
כן, הוא שבר את זה, הוא שבר את המונופול.
נכון. גם להבנתי יכול להיות שאני טועה שקשה גם להשיג זרעים של פרחי בר, לא?
לא, דווקא יש ירידי החלפות זרעים, וככה יש קבוצות בפייסבוק, מי שככה מתעניין, אז...
אבל זה לא שאתה יכול להיכנס למשתלה ולקנות פרחי בר, או שכן?
לא, אפשר לקנות זרעים, בטח. כן? של אפונת גינה, של חותמית זיפנית, של טורמוסים, אפשר, כאילו זה הגן הבוטני בירושלים, כאילו אני יודע שמוכר המון המון סוגים של זרעים.
צריך ללכת. באמת? שמדי שנה מתחדשים ו...
כל הכיף זה באמת ללקט את זה לבד ולהזריע את זה, ואני גם בוחר לי כל שנה, נגיד איפה אני רוצה למקם את זה בדיוק, שלא, שהזרעים לא ייפלו ויצמחו ככה במקומות שהיו בהם הפרחים קודם לכן.
זאת אומרת, אתה כל פעם גם מוצא מקומות חדשים.
כן.
איזה יופי.
כן, איזה...
ממש יפה.
איך הנוער קיבל את זה? זאת אומרת, הנוער שיתף פעולה במלוא... מאוד.
מאוד, מאוד. וככה, אתה מביא את זה למודעות שלהם. כולם רצו גם להגינות הפרטיות שלהם, אז היה גם, היה גם את זה.
יפה, ממש יפה.
כן. משה, זה נשמע מהמם.
תודה רבה.
שפתאום ככה צומחים לך בכל מיני איי תנועה וכאלה מעברים, חלקות פנויות, פרחי בר, זה באמת הכי יפה שיש.
נכון, נכון, תודה.
וזה גם, נכון, בגלל שזה סוגים שונים, אז בכל תקופה גם פורח משהו אחר.
נכון, נכון, בדיוק.
איזה יופי.
עכשיו תכף מתחילה לצמוח הפונת גינה והחותמיות והתורמוסים, זה באמת...
טוב.
משחק מאוד יפה של צבעים.
ממש. כל הכבוד, משה, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם. ביי ביי.
באמת פעם אחת ללכת ליריד החלפת זרעים. אתה יודע, כל אחד מביא את הזרע שלו, מחליפים, ככה, מה איזה זרע יש לך, מה, אתה יודע, פתאום ככה מדיינים על זה, רגע, זה שווה יותר, זה שווה פחות.
יש לי פעמיים קלניות, אז ככה...
כך שלוש תורמוסים.
נחמד, האמת שזה כיף, באמת זה משהו כך חיובי וחמוד.
זה שזה חיובי זה כן, כיף, אתה יודע, כל אחד והכיף שלו.
אז קודם כל, כל אחד מהם קיבל 300 שקלים לקניות, נחלק ביניהם, נכון? שניהם, כאילו, היא מתחתנת היום, הוא צבע את הזה.
אני, תראה, אני חייב לא להסכים איתך. בכל, אתה הבאת צ'ק, הבאת צ'ק לחתונה.
הבאתי...
הבאת המתנה?
אליה?
אליה, הבאת, יש לה היום מתחתנת היום. לא הבאת.
600 שקל לא טוב?
אני אומר, 600 שקל, 600 שקל. אנחנו זוג, אבל אנחנו זוג.
300.
אבל אנחנו זוג. זה בעיה. לא יודע אם שיש מוזיאו. טוב, בסדר, יאללה.
זה משה שככה צבע את המושב שלו.
אבל הוא מסרב להגיד איפה, שנהנה מזה גם. זה בעיה.
אבל הוא בדיוק בגלל שאנשים כמוך יבואו ויקחו את הפרחים, ישתלו את החצר שלהם.
טוב, נחלק.
כן, 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 כן. 600 שקל לכל אחד מהם, גם למשה, גם למיכל. היום, יום המחזור של ישראל, 8 בדצמבר, זה יום המחזור של ישראל, וזאת הזדמנות מצוינת של כל אחד ואחת מאיתנו לעשות משהו טוב לסביבה. אז אתם מחזרו, זה מה שעושים היום. שרון דודוביץ', בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
קצת מוזר שוב לעשות את הפינה שאתה כאילו פה ובעצם באיזה כפל תפקידים. כן, מה שלומך?
בסדר, בסדר, אני הרבה long time, מה נשמע? או שלא, שכבר עשינו את זה, את הקטע של השלום שלום.
עשינו בהחלט.
בוא נדבר על ספורט. מה נדבר? מה נדבר? מכבי כדורסל? לא. בוא נדבר על המונדיאל. אוקיי, בוא נדבר על המונדיאל.
אוקיי.
ואני רוצה לספר לך, כיוון שאתה לא יודע, שבשישי ובשבת, אתה יודע, אני אגיד את זה, זה ההפנינג האחרון, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל ההפנינג האחרון של גביע העולם. זאת אומרת, אחר כך יש את המשחקים הבאמת גדולים, אבל שישי שבת זה ההפנינג האחרון של שני משחקים ביום, וגם כאילו איזה משחקים מטורפים, יש את ריבי הגמר, ברזיל משחקת, ופורטוגל עם רונלדו, בלי רונלדו, ויש אנגליה צרפת בשבת בערב. ואולי המשחק הכי מעניין, בטח שהרבה מאוד אנשים יצפו בו בגלל שזה מסי והכל, אבל הוא הרבה מעבר לזה, זה ארגנטינה מול הולנד. זה ביום שישי, 9 שעון ישראל, לצערנו בתוך השבת, לא כולם יוכלו לראות. אבל זה משחק, אתה יודע, בניגוד לכל מיני קרבות אחרים, אין פה יריבות פוליטית, מלחמות, עניינים, אתה יודע, אפילו אנגליה צרפת, זה הרבה התנסות בין אישית, בין האנגלים הצרפתים, ככה לא אוהבים אחד את השני. פה זה עניין של היסטוריה של כדורגל. והיו לא מעט משחקים גדולים בין שתי הנבחרות. פעם אחרונה הייתה למשל בחצי הגמר של 2014, שזה אומנם נגמר 0-0, ארגנטינה ניצחה בפנדלים. הרבה מאוד מהדור שלי, שלנו, אני חושב, זוכרים את המשחק המפורסם 1998, עם השער הגדול של דניס ברקאמפ, כך יש לומר אותו בהולנדית, באמת, זה בדקה ה-90, רגע מאוד מאוד גדול. אבל המשחק הכי גדול, ואולי הרגע הכי מרגש ומעניין, התרחש בגמר של 1978. אני רוצה לקחת אותך לשם. אנחנו מדברים הרבה על המונדיאל הזה בקטר, ועל הבעייתיות שבו, וכמה הוא רע, ומה היה לפני. בין אם תגידו שהוא רע מאוד, או רק רע ממש, בדברים שקרו לפני, הוא עדיין לא הכי רע שהיה. המונדיאל הכי גרוע שהיה, במובן הזה, הערכי, המוסרי, היה ב-1978, כשארגנטינה עירכה. קצת שיעור בהיסטוריה, מאמצע שנות ה-70, החונטה הצבאית משתלטת על ארגנטינה, ושולטת למעשה שם בהכל, משטר...
משטר דיקטטור, משטר צבאי היום,
רצחני. העלים אלפי ועשרות אלפי פעילים פוליטיים, ומי שהיו, הדעות שלהם היו מהמצד השמאלי של המפה, באמת תקופה חשוכה מאוד, ופיפה העניקה לארגנטינה, ולא הזיזה משם גם את האירוח, ובאמת ארגנטינאים שם היו מאוד מאוד חצויים, גם התהלכו מצד אחד בפחד, וצד שני גם בשמחה, רצו שהנבחרת תנצח, אבל מצד שני הנבחרת מייצגת את החונטה, ואומרים שכמה מאות מטרים מהאצטדיון שבו נערך הגמר, היה שם המקום של הצבא שהעלים אנשים, שאנשים, באמת, אנשים איבדו את הקרובים אליהם. והגמר הזה נערך ב-1978, ה-90 דקות מסתיימות ב1-1, הצגה גם של מריו קמפס, אז חלוץ גדול, כבש שני שערים, וארגנטינה מנצחת, 3-1, ומזוכה בתואר הראשון שלה, ובאמת עצב ושמחה מתערבבים זה בזה, ותמונות מדהימות. וארגנטינה נמצאת בשלב מאוד קשה, וקורה משהו מדהים, היום יש לנו באמת בכל משחק משהו כמו 50, לפעמים 60 מצלמות, אין רגע אחד שאתה תפספס חלילה, ואם לא אתה תראה אותו מקסימום אצל מישהו שמעלה אותו לרשתות החברתיות. קרה שם באותו משחק דבר מדהים שגילו אותו רק יומיים אחרי זה. יומיים אחרי זה בעיתון מקומי שנקרא אל גרפיקו, פרסמו תמונה. ובתמונה הזו ראו השוער הארגנטינאי, קוראים לו פיול, איך שהייתה שריקת הסיום, הוא נופל על הברכיים והוא מחבק את עצמו. אוקיי, הוא ממש מחבק את עצמו בידיים, תחשבו שאתם כורכים לעצמכם את הידיים סביב הכתפיים. ואליו הגיע עוד בלם, אקוויליני, שבא וחיבק גם אותו. ממש, אתה יודע, תמונה של אחווה בין חברים לקרב, נגיד את זה כך. כן. ופתאום, לתוך הסצנה הזו, מצטרף אוהד, לאוהד קראו ויקטור דל אקילה, וויקטור דל אקילה עבר תאונת דרכים קשה כשהוא היה ילד, והוא קטוע ידיים, זאת אומרת אין לו שתי ידיים, הוא התהלך שם עם סוודר ארוך, בקיץ בארגנטינה זה חורף, סוודר ארוך עם בעצם שרבולים רפואיים, כי אין לו ידיים, והוא מגיע אל שניהם, הרבה קהל ארגנטינאי פורץ לדשא, זה משהו ידוע, והוא מחבק אותם, והוא מחבק אותם כאילו עם השרבולים. והתמונה הזו נתנו לה את הביטוי, החיבוק של הנשמה. ופתאום ברגע אחד קטן, איך משחק יכול להיות גדול, ואיך סיפור הרבה יותר גדול, ותמונה אחת מספרת את כל המונדיאל הזה, ואת כל המונדיאל של ארגנטינה עם כל מה שהיה שם.
אבל האוהד הזה, הוא לא נקטעו לו ידיים בגלל המשטר, נכון?
לא, 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 מתאונה בדרכים, אבל כן. הוא סימל במובן מסוים את המדינה שהיא קטועה, כן. בגלל מה שקורה, כן. שהיא מפוחדת במובן מה שקורה, והיא מחבקת בלי ידיים, אבל מחבקת את השחקנים, ומסוג הדברים שהמונדיאל מעצים סיפורים שקורים מחוץ למונדיאל, שקורים במדינה, ואולי נקבל כן. גם רגע כזה מחר.
יפה, סיפור יפה.
כן, אמרתי סתם, אני אוהב סיפורים.
פינקת.
אנחנו מדבר על רונלדו, שוב רונלדו, אני מעט.
כן, די כבר איתו. שרון, תודה רבה לך.
תודה, בכיף, נדבר שבוע הבא.
זה מרגעים האלה ש... כאילו, אני נורא רציתי להגיב עם איזה אינפוט איגודי, מרגש, או איזה תובנה על הסיפור, אבל לא היה לי שום...
הסיפור סייד שלו, זה בסדר.
ממש, ממש, טוב. בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, 8:05, שרון דודוביץ', מה המצב?
בוקר אור, מה שלומך? הרבה זמן לא דיברנו.
בסדר, בסדר גמור. נכון, מאז הבחירות גם כל הזמן מדברים פה על אנשים בשמאל, על קץ הדמוקרטיה, ויש פה איזה בעתה איומה.
קץ הילדות.
אז גרמניה.
בוא נדבר, אפרופו קץ.
זה סיפור כל כך מטורף, ששם פשוט אתמול הייתה סדרת מעצרים נרחבת, במסגרתה נעצרו עשרות אנשים שזממו לעשות מהפכה בגרמניה.
פוץ', כמו שלמדנו בספרים, פוץ' של, אתה יודע, אתה שומע את זה, ואתה ישר מתחיל לחשוב על מוסוליני, עם החבר'ה שלו הולכים ברחובות רומא, או ישר אתה נזרק לשנות ה-20, אתה יודע, היטלר, למפשלות בירה למיניהם, שיושבים שם ומתכננים את מה שקורה. אני אומר לך, זה היה, הידיעה אתמול, שהיא רעה, והיא מסוכנת, ואתה אומר, רגע, והם מנסים להשתלט, זה ימין קיצוני, איך זה צומח כזה. זו הייתה אחת הידיעות, אני כן אגיד את זה, המלבבות ששמעתי בזמן האחרון.
המלבבות,
אני אגיד לך למה. כי זה, קודם כל, זה נשמע נורא פתטי. אתה יודע, לעשות הפיכה ב-2022
בגרמניה
בצורה הזו, מצד אחד. מצד שני, אני, ואני חושב שגם הרבה אחרים, כי זה התוכן בערך הכי גדול שאתה רואה בכל הסטרימינג למיניהם, ובנטפליקס יש עשרות תכנים, גם על מלחמת העולם השנייה, אבל בוודאי, בוודאי לפני, אתה יודע, המפלגה הנאצית וכל מה שקרה, זה באמת אחד מהסיפורים ההיסטוריים, אולי הכי נצפים, נגיד את זה כך, או הכי מחוזרים. אתה באמת, איך זה הכל התחיל, איך נוצר הדבר היום הזה. ואחרי ששמעתי את הידיעה אתמול, שתכף תרחיב עליה, ישר הלכתי לנטפליקס, יש שם משהו שכבר ראיתי, אני חושב פעמיים אפילו, מעגל הרשע של היטלר, שממש מראים שם צעד אחר צעד, איך זה התפתח ואיך זה גדל. ואמרתי, אני חייב לראות את זה שוב, הנה, בין ההיסטוריה, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת.
וראית?
ראיתי את הפרק הראשון, כן, כאילו ממש, איך מי בעצם זה הראשון שמצא את אדולף היטלר, ואז רודולף אלס היה בכלל סטודנט צעיר שבמקרה ראה שמה, ואיך אימלר וגרינג וכל החבר'ה הטובים, כן. מה שנקרא.
אני לא זוכר אם ראיתי את זה או לא, אבל מומלץ. אני אחפש את זה.
נחמד, כן, מאוד. כן.
מה שמדהים בסיפור הזה, שברשת הזאת שנחשפה אתמול, זה ש... קל לפסול את זה כמין, אוקיי, זה בדיחה, תימהונים, מהפכה,
אזרחי
גרמניה.
אזרחי הרייך, כך זה נקרא.
אזרחי הרייך, כן. אבל זה היה רציני. אני חושב שבגלל זה מדהים. זאת אומרת, הסיפור שם הוא רציני, והוא התארגנות רחבה. המשטרה פשטה על 130 בתים.
טוב.
גם בגרמניה, גם נדמה לי באוסטריה, גם באיטליה אפילו. עצרו כמה עשרות חשודים. רשת טרור של הימין הקיצוני בגרמניה, שכבר התכוננו ליום שאחרי שהמהפכה שלהם תצליח. זאת אומרת, הם הקימו רשות כלכלית ומדינית וצבאית, לקחו מישהו מי שעמד בראש הסיפור הזה, זה מישהו שהוא בן הצולה אמיתי, זאת אומרת,
גם עם שם של בן הצולה,
כן, הנסיך היינריך רויס. היינריך רויס.
שהוא בטח מאיזה, אתה יודע, צולה בת 700 שנה, כן, ורואה את עצמו, כן, כאיזה גזע עליון, אני יודע מה.
בוודאי, ומה זה כאילו המשטר הדמוקרטי, הפדרלי הזה, מה זה השטות הזאת? צריך כאילו להחזיר את העניינים שהיו כמו פעם.
הם רצו בעצם להחזיר את זה לתקופה של הקיסרות, של המונרכיה, שהובילה אגב למלחמת העולם הראשונה. כאילו שיש שם, אבל העניין הוא כזה, שהם רצו בעצם להשתלט על, איך זה נקרא? בונדסטאג, שזה הפרלמנט הגרמני.
בונדסטאג, הפרלמנט הגרמני, כן. השתלטות מזוינת, השתלטות אלימה עם נשק.
עכשיו, זה נראה כל כך old school, כאילו, אוקיי, פעם בעבר, כשהייתה תמיד תקשורת והאזרחים ואנשים ראו בסמלים כמשהו באמת, אם השתלטת על הסמל של המדינה, השתלטת על המדינה, זאת אומרת, זה היה, אתה יודע, אתה חלק מזה, ואפשר שקבוצה קטנה תשתלט. אבל היום אנשים, אוקיי, השתלטת על הבונדסטאג, אז השתלטת על הבניין, מה עשית שם? הרי זה לא, כן. סתם אתה משתלט על בניין.
בדיוק, זה כמו שהיה את הצעדה אל הקפיטול שהשתלטו המפגיני הימין הטראמפיסטים בארצות הברית לפני שנתיים כבר. אז סבבה, אתה אומר זה מטורף, זה מופרע, זה חבורת אנשים הזויים, זה מסוכן, זה אלים, בוודאי. אבל ארצות הברית לא טיפול, כאילו ברור שזה עניין של כמה שעות עד שיגיעו כוחות אחרים נגיד של הצבא ויעיפו אותם משם. אם מתים, לא מתים, פצועים, בסדר, אבל זה לא מערער באמת את המדינה, השתלטות על הבניין.
זה רע, כן.
פה יש איזה מין תחושה שה... אני לא חושב שבאמת הם היו יכולים להשתלט על גרמניה, כן? אבל בגלל הארגון, והם כאילו כבר הגיעו עם תשתית מוכנה לשלטון. ואתה רואה שיש שם שופטת לשעבר, וחברת פרלמנט לשעבר, והנסיך הזה, ואיש צבא בכיר לשעבר, שגם הוא פיקד על איזושהי יחידה מובחרת.
שהוא בטח היה אמור להיות אמון על הצבא, אם ההשתלטות מצליחה.
כן.
זאת אומרת, אתה תהיה שר הגנרל שלנו של הצבא. זה...
ואיש משטרה בכיר לשעבר.
זה זורק אומרת... אותך להמון סרטים וסתרות, אני חייב לומר. ממש, כן. כאילו כל הדברים האלה של איך הם תכננו ואיך ניסו לאז, וגם אחר כך שניסו להפיל את היטלר, לא יודע, זה מעלה אצלי אין ספור קונוטציות.
כן, כי זה באמת דבר שאנחנו מכירים רק מסרטים. איפה בעולם המערבי יש המודל. מהפכות, יש מרידות כאלה. הם כתוב בידיעות אחרונות שהיו ציטוטים לטלפונים ולמסרים שלהם, ו... אומר אותו נסיך היינריך רויס שכבר תכנן לקבוע מדיניות חוץ חדשה ואפילו כבר יצר קשר עם הרשויות ברוסיה.
זה כבר הופך להיות אינטרקונטיננטלי.
וואו, זה וזה אנשים אגב כאילו משכילים, רופאים, עורכי דין, כל אחד מהם היה אמור גם תרם כספים רבים לאופרציה הזאת, וגם היה אמור, כאילו, אתה יודע, לקבל את המשרד. ואתה אומר לעצמך, היום, כשביבי מנסה להרכיב קואליציה, והוא מתקשה, כן, ויש לך מרידות בתוך הליכוד, וצריך לפצות תיקים כאלה ותיקים זה. למה לא, אני פונה לישראל כץ, שכנראה עומד להיות מאוכזב גדול. כך, תארגן כמה חבר'ה עם כסף, אתה רוצה את משרד החוץ, סבבה, תארגן את זה.
בוא תשתלט על משרד החוץ.
כן, רוץ לבניין עם נשק ותעשה סדר כמו שצריך, כמו שאתה חושב שמגיע לך, מה?
מעניין אם גם לפני 100 שנה ישבו באיזה תוכנית, אתה יודע, אחרי שהיו את הפרסומים הראשונים, ואז ישבו באיזה תוכנית רדיו, בהסקט רדיו, אז היו הסקטים, וצחקו על זה, ואמרו, מה, מי עושה ב-1922, 23 הפיכות, וזה, זה כבר לא עניין, ותראה מה צמח, אבל, וזה בקטע רציני, הרי שכל השבוע האחרון דיברו, אפרופו מה שאייזנקוט אמר, על זה שצריך מיליון איש לצאת לרחובות, ואז תראו את זה, כאילו זה קריאה למרד, וקריאה להפכה, אז אנחנו מקבלים פה דוגמה טובה על, אוקיי, מה באמת, כן. אוקיי, לצאת להפגנה, ומה באמת ניסיון להפיכה.
כן.
דווקא שם בפרופורציות.
כן, כן, כל עוד אייזנקוט, יחד עם בני גנץ, יאיר לפיד, ובן כספית, לא יודע, מישהו, כאילו גם מהתקשורת,
לא מרשו
מלא. לא אספו אמלך כדי לרוץ אל ועדת הכנסת.
לבניין של ערוץ 14, אתה יודע, להשתלט על בניין של ערוץ 14 שם.
אז הדרך רחוקה. אגב, וזה גם, אתה רואה איך רוחבית, גם כאן מדובר באנשים שההשראה הרוחנית שלהם היא כל הפורומים האלה, QAnon וכאלה שהולידו את התנועות הטרמפיסטיות האלה של הימין הזייתי האמריקאי, שגם, בוא נגיד ככה, יש לו איזה מין אחיזונת גם אצלנו כאן,
כן.
כי גם הם, אותם גרמנים שרצו לעשות הפיכה, האמינו שגרמניה בעצם היא לא מנוהלת על ידי השלטון, שהיא כבושה, על ידי, ומנוהלת על ידי הדיפ סטייט. כלומר, יש את השלטון הזה שהוא בחושך, שהוא באמת מנהל את המדינה, שכמובן שייך
לשמאלנים
ושופטים, ויש לנקות את זה, ולטפל בכולם, כן?
אבל צחוק בצד, אפרופו מה שהיה אז והיום, אם פעם זה היה צריך להיות במחשכים ובכל מיני מקומות כאלה שאוקיי, מפשלות בירה למיניהם, אז היום יש ביטוי לכל המקומות הללו בדבר הזה שנקרא הרשת החברתית, ובטח ברוח גבית של טראמפ והכל, ואנחנו רואים גם עם קניה ווסט, וכאילו כל ציטוט שכזה, הכל הופך להיות גם משוגע, אבל גם נורא נורא, בעוצמה נורא חזקה, הכל עם ווליום מאוד מאוד גבוה. אז טוב, טוב שאולי עוד כמה שנים יעשו על זה גם איזה סדרה על מעגל הרשע של היינריך.
זה גם מה שמדהים בעידן שאנחנו גרים, חיים בו עכשיו, שאפילו, אני אומר לך, תוך חצי שנה, יש כבר איזו סדרה בנטפליקס על הדבר. זאת אומרת, לא, גם כאילו העיבוד בדיעבד של הדברים, אתה לא מחכה עכשיו שעוד איזה 10 שנים מתפרסם ספר שחוקר את מה שהיה. טיק טק, יש לך סדרה בנטפליקס, או משהו כזה, כאילו סרט קולנוע שישודר בVOD.
אולי צביק חזקאלי שתל שם איזה מישהי שאתה יודע שתהיה בתוך הארגון הזה. אני רק מקווה שלא יעצרו את האיינריך הזה, והוא התחיל לכתוב שם איזה ספר ויוציא אותו וזה יהיה רב מחר.
זה יתחרה ברב מחר שלך, אז אני חושב ש...
אני מאמין את זה ספרי פנאי.
התעוררתי מהחובק עם שוטגן, לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן, דפוק אבל עושה להם טוב כמו ירמי
קפלן.
מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס, יותר מדי מסע כדי לשאת, אבל לעבד קשה להשתלב במטריקס.
אני פי 3 כדי לשאת, יו, שוב יצאתי לא מובן, עוד מוזר, לא נורא, עוד אולם, עוד מופע, עוד סדרה, עוד שולחן, עוד קטנה, לא מסוגל לסגור אוכזן. הגעתי לקצה, ויש הרבה ימים את מבקשת הסבר, ויש את לפעמים שבא לקש לי הסבר, מה שבטוח זה שאין לי לב סבר, וכדאי לשים לב אליו כשהוא אומר.
Views, I know it's old news, but also bad news for everybody.
What's
up? People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Hollywood is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views, don't turn on my views and watch your back.
אחרי שנה כזו גם לב צריך דיאטה, יותר מדי מזה, יותר מדי מזה, גם עומס, עומס, עומס לב, עומס, עומס לב, רגע, רגע, רגע.
זה לא נעים שאיש מצחיק הופך לקטע סטנדאפ, אבל בלב שלי יש חור בגודל של פלנטה, והתעלמתי מהפזר עד שאני לא יודע איזה איזה ולך ואיזה שגוואה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you ain't getting views and I know you're jealous. 8, 9, 10, just like 11, I'm a elevator pray till we get to heaven.
Got a whole lot of cash, blowing the fest, looking like a star in a stash, roll on the best, baby. Gotta hate, not getting cake, I can tell that you represent that fakeness. Wait.
Money, money, money.
She just hit the fan.
חוזרים עם תמיר, תאגיד מחזור האריזות, שמזכיר לכם שהיום הוא היום הגדול, 8 בדצמבר, יום המחזור של ישראל. הזדמנות מצוינת של כל אחד ואחת מאיתנו לעשות משהו טוב לסביבה, אז תמחזרו, זה מה שעושים היום. והבוקר אתם מספרים לנו על דברים מדהימים, טובים לסביבה, שעשיתם השבוע. היו לנו, האמת, ממש סיפורים
מרגשים, על מישהי שמתחתנת היום, ובמסיבת הרווקות שלה הוציאה את החברות לפעולת מחזור, שגם תורמת לכלבים, ממש יפה מאוד.
כן, הם בנו מיטות לכלבים.
כן, ועוד אחד עם פרחים. אבל אל תעלו ותספרו את אותם סיפורים. כאילו שלא למחזר את
הסיפורים. אז זה התפקיד שלנו.
שלא למחזר את הסיפורים.
לא למחזר סיפורים, בדיוק. אז ספרו לנו מה הדברים הטובים והמדהימים שעשיתם עבור הסביבה והטבע השבוע הזה. 1-900-72-99-99-900 שקלים לקניות מחכים לכם. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399. שוב, 1-900-72-99-99.
ישראל ממחזרת, בחסות אמיר, תאגיד מחזור האריזות. מזמין אתכם להשתתף ביום המחזור של ישראל, ב-8 בדצמבר. תמחזרו, זה מה שעושים היום.
ענבר, בוקר טוב. מה העניינים?
מה שלומך?
מה קורה? את ממהרת לאן שהוא ענבר?
לא, אני גם מתרגשת וגם אני מחנכת כיתה בטבע הדברים לציונה.
את נמצאת בכיתה ממש מדברת?
ממש ככה, התלמידים כולם מקשיבים כיוון שהם אחראים מאוד מאוד לתרומה הגדולה שעשינו.
איזה יופי, אז כאילו אנחנו עכשיו בכיתה, את על ספיקר או משהו, שומעת אותנו הכיתה?
לא, על ספיקר, הם כולם מקשיבים לי, הם כולם בהתרגשות צי.
הבנתי.
אולי שנשמע אותם, אתה רוצה שנשמע אותם, שיגידו משהו? שיגידו שכולם שלום, אני רוצה לשמוע אותם בבית.
חבר'ה, אני רוצה לשמוע אתכם, מוכנים? שלוש, ארבע, ו...
רגע, איזה כיתה הזאת, ענבר? שוש,
שקט, אני יוצא אותך.
למנהלת
ג' ד' ה', אוקיי.
טוב, אז קודם כל, ענבר, את מקבלת 300 שקלים לקניות. אנחנו עם תמיר תאגיד המחזור, שמזכיר לכם שהיום, 8 בדצמבר, מתקיים יום המחזור של ישראל, וזו הזדמנות מצוינת לעשות משהו טוב לסביבה, תמחזרו, זה מה שעושים היום. ספרי, ענבר, מה הדבר המדהים שאתם עשיתם לטובת הסביבה או הטבע השבוע? כן.
אז במסגרת, עוד בחנוכה, כל הילדים אספו בקבוקים שאפשר למחזר אותם, ואז לקחו את כל הכסף, הלך לסופרים, כל הכסף נתרם למען עמותה לבעל בעלי חיים.
אז כל הילדים אספו בקבוקים, אספתם מזה כסף כמובן מהסופר, וזה הלך לעמותה לבעלי חיים?
כן.
וכמה אפשר לשאול כמה בקבוקים הילדים אספו? ככה פחות או יותר?
בכסף זה 600 שקל.
600 שקל?
מדהים.
יפה מאוד, מה, זה המון בקבוקים.
כן.
אני, יש לי עיניים בגב, אני שומעת אתכם מדברים.
הם פשוט מתרגשות צי.
ברור. וזה משהו שאתם מדברים עליו במהלך השנה, כל עניין של המחזור, יש עוד פעילויות שאתם עושים, זה משהו מבית הספר, מלמעלה?
חד משמעית, טבע הדברים, כל הזמן עוסק בלקחת מהקיים, וליצור משהו חדש, כדי לא לגבור בסביבה.
זה מה זה טבע הדברים? זה שם של בית ספר, סליחה? או זה תוכנית לימודית? מה זה?
טבע הדברים זה בית ספר בנס ציונה.
כן.
וזה בית ספר שבעצם דוגל בנושא של הטבע.
זאת אומרת, זה...
שרון הוא גדל ברחובות, אז נס ציונה זה האליטיסטים מבחינתכם.
לא, הפוך, פעם היה נס ציונה, זה היה פשוט כביש, נס ציונה זה היה כביש שמחבר בין רחובות לראשון לציון, וזה יפה מאוד לגלות שיש שם עוד דברים, זאת אומרת שיש שם גם טבע, יש טבע הדברים, יש ילדים.
יש כאן פינת חי, יש כאן צוות מדהים, יש כאן ילדים מדהימים.
נס ציונה התפתחה. ילדים שעושים הרבה בקבוקים, זה בטח הבקבוקים שתושבי רחובות זורקים כשהם עוברים בנס ציונה. טוב,
מקסים,
כל הכבוד ענבר, באמת זה יפה.
הילדים כבר חסר סבלנות.
הילדים כבר מדווחים את הכל, הם בשטרישו צי, אני יודעת איך שאני נתק, זה כאן צריכה ענקית.
איזה מקסים.
אני כאילו לא רוצה להציב איזו שאלה מוסרית, אבל אני חושב שכמורה את ודאי תסכימי שיש פה דילמה ערכית, שהילדים עבדו, אספו את הבקבוקים, החזרתם לסופר, קיבלתם את הכסף, ואת מתקשרת לרדיו לספר על זה וכותפת פרסים אישיים.
לא, חס וחלילה, כל הכסף הולך למעל בעלי חיים.
גם הכסף שפה.
גם הכסף לקניות, שאנחנו נותנים לך. אוקיי, תראי איזה מורה נהדרת את. השראה לכל המורים והמורות בישראל.
ממש, באמת.
כן, אבל
מלכתחילה
זה מה
שתיכלנו
לעשות.
ברור.
יפה מאוד.
סתם טל שאל את זה כדי שנוציא את זה החוצה.
פרובוקציה, כן. אני גם בעד לדבר על דברים, וזה גם עכשיו עשית לנו מניפולציה קטנה וטובה, שאולי הפרס הגדול גם ילך לכיוון שלך.
יפה מאוד.
כן?
הנה. אנחנו בעד כל המניפולציה של מה נסידה.
יפה מאוד. ענבר, תודה רבה.
תודה לילדים.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
ביי ביי. היו לה אנרגיות מדהימות.
של מורה. של תחילת שעות, של תחילת יום.
בדיוק. של רק שבן אדם שהוא עומד מול 40 ילדים בשמונה וחצי יכול כאילו להגיע אליהם. נכון? ארבע קפה.
אותי מעניין מאוד איך היא שמע על זה. זאת אומרת, האם היה לה, איך היא שמע בעצם עכשיו בשידור חי שהזמנו אותה לדבר?
בדרך לבית ספר.
אבל מה, כבר בשבע עשרים?
מהשעה הקודמת, בטח.
ואז התקשרה
אותך. אתה שם באולפן, תשאל את אילי אם זה מאזינה שהתקשרה.
אולי יש לה מישהו בכיתה שם שיצא קשר, לך תדע, אס-אמסים, אל תשאל את זה. אילי מסמך שילדים.
אני חושב שילדים בכיתה ד' אבל זה בדיוק, מאזינים לטל ואביעד בבוקר, טל ושרון. מה היה בוקר טוב?
בוקר אור.
מה שלומך?
מה העניינים?
מצוין.
את בבית?
או הנה, הלאות הנורמטיבית שאנחנו מצפים מאנשים בשעה הזו.
סתם בוקר. אין פה ילדים, כולם ישנים.
יפה, ילדים גדולים גם, יפה.
מה ישנים? שמונה וחצי.
יש גדולים.
כן, מתחילים מאוחר, חדשו מתכונת מחר, אז בכלל יש להם פה.
וואו, וואו, וואו. כבר התחילו מתכונות דצמבר, מה זה?
נו, מתמטיקה.
וואו, טוב.
כן. כן.
אז כבר גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, ואני אספר לכם שבכל יום ניתנת לנו ההזדמנות לעשות משהו טוב שיש לו משמעות למען הסביבה, וכל זאת במאמץ קטן בבית, הפרידו את האריזות לפח הכתום או לסקיות הכתומות. יום המחזור של ישראל, 8 בדצמבר, זה היום, תמחזרו, זה מה שעושים היום. ספרי בבקשה, מאיה, מה הדבר המדהים שאת עשית למען הסביבה השבוע?
אני החלטתי שאני לוקחת על עצמי כל בוקר שאני יוצאת עם הכלבה לטיול, אני הולכת מטיילת בגינות עם הכלבה, ואני אוספת מגני שעשועים חטיפים, שאריות של עטיפות של חטיפים וכוסות ועטיפות של סיגריות, פשוט הולכת איתה ומשחררת אותה.
את מנקה גנים ציבוריים בשביל אחרים?
מנקה גנים ציבוריים, כן.
וואו.
יפה.
ממש ככה, כל בוקר.
כל בוקר?
כל בוקר, כל בוקר אני יוצאת עם הכלבה, יש איזה גן ספציפי שתמיד יש שם איזה מישהו בבוקר שמשאיר כוס קפה ופחית של קולה כל בוקר. לוקחת,
זאת אומרת, את יודעת שאת יוצאת עם הכלבה לסיבוב, תחכה לך כוס קפה של האדם המגעיל והמעצבן שמשאיר אותה באופן קבוע.
אתה יודע שבגני שעשועים, הרי זה הפך, בגני שעשועים זה לילדים בבוקר ובערב, באים הרבה בני נוער, ותמיד נשאר שם לכלוך, סיגריות, וזה תמיד מבאס.
אבל כוס קפה שמחכה.
הערבים במיוחד בקיץ, הם אוכלים חטיפים, משאירים הכל על הרצפה, אני פשוט יושבת ומנקה את הגן
שעשועים. כוס קפה שנשארה על השם, זה דווקא מרגיש לי יותר כמו אבא או אמא, שהיו עם הילד אתמול בגינה הזאת, וישבו בצד שתו את הקפה, ואז פשוט הלכו והשאירו את הכוס.
זה מישהו שפשוט אשתו מעיפה אותו מהבית, שלא ישן בבית, אז הוא יושב בחוץ שם על הספסל, כל בוקר.
זה הנקמה שלו לעולם, על זה שמעיפים אותו מהבית, אז הוא משאיר את הכוס קפה בגינה.
תגידי, הכוס קפה היא באותו מקום?
באותו מקום בדיוק.
את ראית?
כאילו משאיר אותה נגיד על איזה מדרכה או מדף כזה או איפשהו?
לא, על ספסל, על ספסל, יש ספסל.
על אותו ספסל כל בוקר?
כל בוקר מחכה לי שם כוס קפה ואני...
אז אולי תשאירי לו פתק או שלט קטן, תדביקי לספסל בערב.
וואלה, רעיון.
תגידי, אדוני, כל בוקר...
חץ לפח, איפה הפח?
כן, כל בוקר אני זורקת את הכוס קפה שלך.
חצי מטר מהספסל.
וואלה,
סידריק.
כן.
באיזה עיר? איפה את גרה, מאיה?
בפתח תקווה.
וואלה. אני חושב ששלט פשוט, אדוני היקר, אני כל בוקר זורקת את הכוס קפה שלך לפח, אם אתה יכול בבקשה לעשות את זה בעצמך, תודה.
אבל אגב, וגם אין מנקים של העירייה או שלא באופן תדיר?
לא בבוקר כשאני מגיעה.
כן, הוא בטח משאיר את הקפה בלילה, יהיה על הבוקר עם הכלב. וחוץ מהכוס קפה את אומרת גם פחית קולה?
עטיפות של חטיפים של ילדים, יש שם ילדים שיושבים שם בערבים במיוחד בקיץ.
כן,
כן, כן.
אז אני עוברת וממש מנקה שם את הגינה.
וואלה.
ואת לא יצא לך להעיר למישהו פעם או שאת מעדיפה פשוט רק לנקות?
זה לא יעזור, בגדול. ובמיוחד בני נוער שאני רואה אותם בערב יושבים שם ואני יודעת שבבוקר יש שם לכלוך ואני אנקה. אבל בסדר, אני עושה את זה בכיף שלי, במילא אני מקלבה שם.
יפה, דוגמה אישית יפה מאוד.
כן, ובאמת כל בוקר זה התרומה שלי, אני מרגישה שאני את שלי עשיתי.
כל אחד
כל הכבוד מאיה, באמת זה קטן אבל חשוב.
מוערך מאוד.
מאוד מאוד, שכל אחד שבאמת עם הכלב שיוצא בבוקר, שיקח על עצמו להרים אחד או שניים,
אני גם מזהה מתחת לזה תת סיפור, יש סיפור תחתי על כך שהילדים שלך לא יוצאים עם הכלב.
על זה אנחנו נדבר.
מי שני, מה אתה רוצה? הכלב רוצה לצאת 8:30 כבר, הוא לא...
ואני לא אתפלא אם גם הם אלה שביקשו את הכלב, נכון? אם אנחנו רוצים כלב, נשבעים שאנחנו נטפל בו ונוציא אותו וזה. והנה מאיה יוצאת ב-6 בבוקר, אוספת קפה בשכונה.
בדיוק, אז איתה עליי.
תודה רבה מאיה.
תודה.
בבקשה, יום נפלא.
ביי ביי.
ביי.
מה נעשה שרון?
האמת שדווקא פה הייתי אומר לחלקי, כי באמת יודע, מה שמה יעשה זה דוגמה אישית ומאוד יפה, אבל אתה פתאום אומר, רגע, זה לתרומה וכיתה וילדים, יש לך פה את כל המעטפת, חינוך לילדים, תרומה לקהילה, אווירה משובבת.
אז בוא נעשה דבר
נפש,
כזה.
כן.
אני, אולי ניתן נגיד 200 למאיה,
אוקיי.
ו-400 לכיתה.
זאת אומרת לחלק, אבל את הפרוסה, את ההוגה נעשה
כן. אחרת. כן, 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 כן.
יאללה. שמה, זה עוד לא ידעתי שזה אפשרי, עוד לא ידעתי שזה נמצא בתקנון.
התקנון הוא אנחנו, התקנון בגדול, יש סעיף אחד בתקנון וזה מה שאנחנו מחליטים.
בדיוק, אוקיי, לא קראתי אותו, לא חתמתי.
אז זה יוצא בעצם סך הכל 700 שקלים לענבר ו-500 שקלים למאיה. תמיר, תאגיד מחזור האריזות, מזכיר לכם שהיום הוא יום המחזור של ישראל, הזדמנות מצוינת של כל אחד ואחת מאיתנו לעשות משהו טוב לסביבה, אז אתם מחזרו, זה מה שעושים היום.
מה? באמת, יש אנשים שאתה רואה כוכבי קולנוע, כוכבי טלוויזיה, והזהות בין הכוכב לבין הבן אדם היא מתשתשת, ואתה כבר, הדמות של הבן אדם או האופי של הבן אדם שאתה מכיר מהטלוויזיה או מהקולנוע, אתה אומר עצמך, טוב, זה הבן אדם כמו שהוא.
כן.
אני חושב שאין מקרה יותר קלאסי לניסיון של מה שניסיתי להגדיר פה כמו נירו לוי.
נכון.
יש היום, מתפרסם קטע מרעיון שיפורסם מחר במוסף סוף השבוע בישראל היום, 3.5 חודשים אחרי התאונה מאוד מאוד קשה שהוא עבר, שהוא היה מורדם, קודם כל שמח וטוב מאוד לראות שהוא בסך הכל טוב ומשתפר גם במצב הבריאותי, ואתה יודע, והכל בסדר איתו, אז זה בכלל...
מה זה משתפר במצב הבריאותי? כתוב פה בפסקה הראשונה שהוא נותן שחטה אחרי שחטה כבר, כאילו, בן אדם...
הוא חזר לבתי קפה בתל אביב,
אומנם הוא נעזר במקל הליכה, בסדר,
אבל לאט לאט, כן.
תאונה מאוד מאוד קשה, זה ממש כתוב פה בידיעה ש... מה שקרה לו, איפה זה, יש פה פירוט של השברים.
לא, הוא סיפר על כך כשהוא נפל, אז בנסיעה הזו של כמה דקות בנסיעה לאיכילוב, הרי הוא מתגורר וגם תאונה הייתה לא רחוקה משם, נתנו לו כמה 8 מנות דם.
כן, כן,
הוא
כן,
מגדיר
בתורף.
את עצמו כנס רפואי, ובאמת זה
בשלוש
נכון.
דקות, 8 מנות דם, והוא אומר, נפצעתי באגן, ברגל ימין, קיבלו לי את יד שמאל, הלסת ננעלה, ממש חתכת כאילו, הוא היה במצב קשה הרי.
וקח את כל הסיטואציה הזו, תאר לעצמך, בן אדם, בטח נירו לוי, בחור מאוד מאוד נאה, וגם קריזמטי, ואתה יודע, שרמנטי, נמצא במיטת חוליו, ויוצא מבית החולים עם זוגיות חדשה. אתה יודע, יוצא עם זה...
של סטודנטית, סטאג'רית לרפואה שטיפלה בו.
זה אשכרה ברג ברמזור.
הבן אדם הוא תסריט. תסריט של... הוא באמת תסריט.
חפר, זה חפר, זה סיפור של חפר.
חפר, ממש ככה.
הוא גם היה שם קטע מאוד מגניב שהוא אומר ב... אתה יודע שכולם נורא נורא דאגו לו, הוא אומר שכולם נורא נורא דאגו לו וראו בו כגיס שלהם. גיסנו, אז ממש כאילו, אז באמת, זה חלק, אוהבים אותו מאוד, זה נכון.
בדיוק, כי אני חושב שגם, כמו שאמרת בהתחלה, הוא אדם ש... זה משהו, זאת אומרת, מה שהוא משחק זה משהו, ובטח ברמזור, אז הדמות שלו הייתה מאוד מאוד אהובה, ומאוד אנשים התחברו אליה, אתה יודע, כי הוא כאילו גילם את ה... את הדבר הזה שכאילו במרכאות ויתרנו עליו כשהתחתנו, איזה מין כמיהה כזאת גברית לאיזה מין חופש מוחלט, יחד עם זה שהוא היה טוב לב סך הכל וחמוד, כן?
אגב, ראיתי רעיונות שלו, וגם קראתי רעיונות שלו בעבר, עוד לפני התאונה הקשה, ויש איזה ניסיון שלו, הוא מסביר, חבר'ה, אני לא חפר, זאת אומרת, אני לא, הוא גם, אתה יודע, הוא בחור מאוד אינטליגנטי, הוא סיפר, אגב, ראיתי ברעיון שהיה עשה איתו, איך התדמית שלו שנוצרה עוד אז בהפוך, אם אני לא טועה, שהוא שיחק, אתה יודע, של הגבר הטלוויזי המאוד מאוד שרמנטי, היא פגעה לו בתפקידים אחרים. זאת אומרת, היא הפכה איתו ל-one man show, תדמית אחת.
One trick pony,
בדיוק. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אוקיי, הוא אמר את זה, והוא הרבה יותר אינטליגנטי מה שהדמות שלו, והוא הרבה יותר הדמות עגולה. ואז באה המציאות, ואתה אומר, לא, זה חפר, גיסנו. מה, זה, למי עוד יכול לקרות כאילו סיטואציה שכזו?
מי יכול כמעט למות ולצאת עם הרופאה שמטפלת פה?
גם כמה אתה כבר...
תגיד לי, מי?
גם
מי,
כמה
מי?
אתה כבר מושך, סליחה על זה, כמה אתה כבר יכול להיות מושך ושרמנטי כשאתה עם כל הפצעים האלה, ואתה לא עצמך...
והוא אומר, אגב, הוא בדיוק אומר... הכרנו בסיטואציה לא פשוטה, היא מכילה, הצורה שהיא מכילה את המצב שלי מדהימה, הרבה מהשיקום שלי הנפשי והפיזי זה בזכותה, אפילו התנגדתי לקשר כי הייתי בשיא חולשותיי, הכי חשוף, הכי עירום, הכי פגוע,
הוא התנגד, אתה מבין,
והאהבה שלה הכי לא מובנת מאליה. אלה דברים ממש יפים שהוא אומר.
זה ממש יפה. מעניין גם כאילו, אתה יודע, זה מתוך
ה... אבל שוב, זה חוזר לבן אדם שנפצע וכמעט מת בתאונה, והגוף שלו מפורק, ומעמיד את הרופא.
הוא בעל... כאילו... לא, זה יותר, זה בעל כורחו, הוא נכנס לזוגיות. הרי הוא לא באמת, מה, יש לה עכשיו כוח לזוגיות קבועה? לא, הוא צריך... אבל זה באמת, זה מדהים, ויש הבדל בין נירו לוי לבין חפר, אבל אני לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר.
בדיוק, זה כמו שדיברנו קודם על נס ציונה ורחובות.
בדיוק, יש כביש.
מי הנס ציונה ומי הרחובות? האם נירו או חפר?
בדיוק.
ובסוף, המכון ויצמן, שזה באמת זה הזוגיות. הזוגיות שהוא יצא איתה בקסמיו.
סטאז'ר רפואה גם.
כן, כן, שטיפלה בו גם. באמת זה כאילו כל ממש תסריט של פרק. וזה באמת יכול לקרות רק לנירו לוי. רק לנירו לוי.
אבל אתה יודע, יותר מזה אני לוקח... אולי, אולי מפה, הרי נירו לוי נתפס כה, הרי הייתה לו זוגיות פעם, אבל כלומר של מאישה לאישה, אתה יודע, זוגיות פה, זוגיות שם, אולי זו האהבה הגדולה של החיים, אולי זה, אולי. זה, אולי זה עכשיו לכל החיים ככה, ודווקא מהמקומות של התהומות המאוד מאוד גדולים, הפיזיים, באמת, אתה יודע, על סף מוות, להיות שם ולמצוא את זה, ואז גם, אתה יודע, זה אשכר הסרט הוליוודי, או מה נקרא, כשעשו את הסרט על רמזור, על חפר, שעשו, או סדרת בת מרמזור על חפר, כמו שעושים סמוך על סול, סמוך על חפר, על זה שהוא התפקע, יקחו את התאונה, כן. הוא התפקח, הוא כבר לא רוצה לעבור מבחורה לבחורה, לא, דווקא התאונה גרמה לו להיות עם, עם האחת שמצא אותו.
זה באמת סיפור יפה וסיפור מרגש, ואני חושב שאולי נפנה למאזיננו, ונבקש מהם, שלחו לנו וואטסאפים, על דברים ממש ממש רעים שקרו לכם, אבל שהובילו למשהו טוב.
אוקיי? מה זה יכול להיות? זאת אומרת, שהיית בתאומות,
כן.
ומשם קרה, אתה פגשת מישהו, השתנה מסלול חייך.
כן, אם פיתרו אותך מהעבודה באיזה דרך מאוד מאוד כואבת ומביכה או קשה, ופתאום זה הדבר הכי טוב שקרה לך בעצם, כי קרה כך וכך. איך איזה רגע מאוד מאוד נמוך, שפל, הוביל לשינוי גדול, ובעקבות זה, וזה לא היה יכול לקרות בלי זה, קרה משהו ממש ממש טוב.
יש לי כזה דברים... קטן, אני אמת שיש לי כזה קטן. קטן, צ'יק.
אתה רוצה לחלוק?
כן, או שאני חושב סמייס פשוט.
אני יכול לחתור. לא
תקבל. הייתי משחק כדורסל הרי פעם, כשהייתי צעיר, הייתי משחק ברמות גבוהות, אתה יודע, מה שנקרא ליגות על למיניהן, אפילו אפיזודה קטנה וחולפת אפילו בנבחרת ישראל. ובגיל 17 וחצי קראתי את הרצועות בברך. קראתי הרצועות בברך, בטח לפני צבא וזה, אז זה כאילו, זה קשה מאוד להתאושש מזה, ובטח בסיטואציה שבה אתה נמצא. באמת חשבתי, אוקיי, הבנתי, זהו, אני גמרתי את קריירת הכדורסל שלי, אין סיכוי. אבל בוא נגיד שבזכות זה, התגלגלתי אחר כך, אפשר לומר, לעולם התקשורת. זאת אומרת, אם לא זה, כנראה שהייתי הולך במסלול אחר, והייתי, ולא הייתי אולי הולך לגלי צהל ודברים אחרים, ולא הייתי יושב איתך ומדבר על זה עכשיו ברדיו.
כן.
זאת אומרת, אם לא אותה פציעה, יש מצב.
סיפור סביר.
סביר, אמרתי, לא אמרתי שזה שווה פרס. סביר, הייתי יכול לשלוח ב-SMS, אתה זה אומר, בוא דבר.
זה מסוג האלה שכשאיליל מקריאה אותם, אנחנו מדפדפים מעלה.
אוקיי, אוקיי, נחמד, אוקיי, נחמד. אפילו לא אומרים על זה בדיחה. זה אפילו לא שווה איזה בתגובה או בדיחה.
שתיקה, כי אנחנו...
איליל, למה אמרת את זה?
חושבים על משהו אחר.
אוקיי.
יאללה, דיווחי. 054-999-4399, ביי. בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, שעה רון דודוביץ', מה קורה?
בוקר אור, טל, כבר עוד מצהריים אצלך. מה?
10:05, שעה קדימה.
אמנם בקטר זה נקרא לפנות בוקר על פי הקטרים, שלא עושים שום דבר בשעות האלה, באמת, כולם ישנים בשעות האלה, והרים עד 3 לפנות בוקר, אבל אצלך זה כבר מתחיל להיות חם שם.
נכון, נכון, הם הרי בורחים מהחום פה בשעות היום, ולכן... כל דבר פתוח עד 2 בלילה, כולל הסופר.
אתה רואה ילדים קטנים ברחוב, בני 5, 6, 7, 8, באחת לפנות בוקר. זאת אומרת, זה, כי זה השעות שהם יכולים לצאת מהבית.
נכון, כי במהלך היום, התקופה הזאת יחסית נעים, כן? אתמול אפילו היה איזה מין טפטופון של איזה 10 דקות, אבל במהלך הקיץ, כש-40 ומשהו מעלות פה, כאילו על בסיס יומי, אז הם חיים בלילה. שמה, אתה הולך, חנויות בגדים, חנויות כלי בית, הכל פתוח עד 2 בלילה, זה מטורף.
הכל שם הפוך לגמרי, ב-1001 מובנים.
אבל אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפ ותכתבו בו מה עם רגעי השפל שלכם שבסוף הצלחתם לסובב, או שאפילו לא בצורה מודעת הפכו להיות הצלחות גדולות. כן, איליל, בבקשה.
לפני 3 שנים עברתי אירוע לב בשם הלב השבור. במהלך הבדיקות בטיפול הנמרץ מצאו אצלי גידול על חוט השדרה, שלולא האירוע הזה היה משאיר אותי נכה תוך מספר שבועות.
וואו. מה זה הלב השבור?
מה זה הלב השבור?
אני כותב, מה זה הלב השבור? הלב השבור... חקר תסמונת הלב השבור, שנקראת גם תסמונת תקוס בובו. רגע, תסמונת הלב השבור. טוב, אנחנו נמצא זה, אבל זה...
אבל זה משהו רפואי...
משהו רפואי לא משמעותי, נראה לי. ואז מפה מצאו משהו שהוא הרבה יותר חשוב, ומצאו בזמן. זה ה... זה טוב. אוקיי.
לבת שלי היה פאנצ'ר.
מצאו סרטן, אז אוקיי, כן, כן.
לבת שלי היה פאנצ'ר בלילה, אז צלצלה שאבוא לאסוף אותה. בינתיים עצר ליד הגבר, עזר לה להחליף את הגלגל. מפה לשם הגבר ואני בזוגיות כבר 4 שנים.
וואו.
שנייה, רגע, רגע. האמא והאיש שעזר לבת.
רגע, רגע. רגע, 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 רגע. הבת נתקעה בפאנצ'ר.
כן.
אמא כנראה... באה
לעזור.
באה לעזור. והאמא בזוגיות כבר כמה שנים עם הפאנצ'ריסט.
האיש שעצר בטוב ליבו.
אלא אם כן זה גבר כתב את זה, אני לא יודעת.
או גבר, גם בסדר.
טוב, נו.
נהדר.
זה באמת כבר.
זה סוג ה... כן, סרט, אוקיי, אחלה סרט.
נלחמתי עם עודף משקל כל חיי, הייתי מתאמן, מוריד במשקל, אבל ברגע שמפסיק להתאמן, מעלה את הכל בחזרה. יום אחד קראתי את המיניסקוס, מה שגרם לי להפסיק להתאמן, ואחרי חודשיים הגעתי למצב של 120 קילו. הבנתי שאני חייב לעשות שינוי, שיניתי את כל התזונה, היום אני שוקל 83 קילו, ונשאר באופן יציב כמעט בלי להתאמן באותו המשקל.
בזכות המיניסקוס.
איך, בזכות הקרע במיניסקוס?
כאילו, זה היה הישקה ששבר את גב הגמל, אז הרצועה שקרעה את המיניסקוס.
הבנתי. אוקיי.
חליתי בקורונה, הייתי חצי שנה בבית חולים, בשלבים מסוימים חשבתי שאני הולך למות. סטודנטית שהכרתי ונסע בטרמפים ובאוטובוסים מירושלים לכפר סבא להביא מאכלים מהשוק בירושלים בשביל לשפר לי את מצב רוח, הפכה לאשתי והם 3 ילדיי.
זה חפר, אתה רואה, זה סיפור קלאסי.
ממש, אבל רגע, הוא עם קורונה עדיין?
לא כתוב.
אוקיי.
הפסקתי לימודים כי לא יכולתי לשלם את שכר הלימוד, חיפשתי עבודה זמנית סתם כמוקדן בחברת תקשורת, הצלחתי להתקדם, והיום אני בתפקיד מאוד בכיר באותה חברה.
יפה.
באותה חברה שעבר אליה בלדבר, כאילו בשביל להשלים מהכנסה. יפה.
חלום להיות דיילת אוויר, היו לי הפרעות אכילה לא מאובחנות, ומהלך קורס הדיילים הקשוח, המצב שלי הידרדר, הודחתי מהקורס, נכנסתי לדיכאון קשה, זה דחף אותי לבקש עזרה, קיבלתי אבחון, התחלתי טיפול, ושלוש שנים אחר כך התקבלתי שוב לקורס שעברתי בהצלחה והגשמתי חלום.
למרות כל מה שהיא עברה שם, היא רצתה לחזור עוד פעם לקורס, מה, קורס דיילות זה כזה קשה? מה אתה
שמעת? זה דבר מאוד אינטנסיבי.
מה?
כן, הרבה דרישות, הרבה חוקים, הרבה דברים. אז זאת אומרת, בעקבות ההדחה מהקורס, שהיא נקלעה לדיכאון בעקבותיה, וזה התחילה לטפל בעצמה, כן.
בעקבות זה שהיא הלכה לקורס בכלל, אז שימו את זה, זה גם דחף אותה לקיצון.
זה דרדר את בדיוק, את ההפרעת אכילה שהייתה לה לא מאובחנת.
טוב, מה ציפית כשביקשנו אנשים לספר על המקומות השפל שלהם?
אני שמח.
אתה שמח מהמקומות שפל שלהם, כן, זה אחלה.
לא, יש הפי אנדים בסופו של דבר. כן.
עבדתי בחברת תקשורת גדולה 15 שנה, לפני 3 שנים המליצו לי לעזוב, עזבתי, זה היה בתחילת הקורונה, יצאה תוכנית של משרד החינוך ומשרד התעסוקה, עשיתי הסבה, היום אני מלמד מחוננים מצטיינים ומפתח תוכניות לימודיות.
זה אדם שמצא מה שנקרא את הייעוד הנפשי שלו. במקום להיות בחברה גדולה, אז היום הוא מחנך. יש כמה סיפורים כאלה שהקורונה הביאה אפרופו.
נכון.
אגב, אני נגד העניין הזה שמזל שהייתה קורונה כי א', ב', ג', לא טוב שהקורונה עבד בזכות זה. אני נגד טוטלי, לא היה טוב, אין שום דבר טוב, זה היה נוראי. היו שנתיים, שנה וחצי, פשוט קטסטרופה, ולא משנה איזה טוב יצא מזה. אני נגד...
במקרו ברור, הכלכלה נדפקה.
הכל נדפק.
הכל נדפק.
סדר.
ילדים נדפקו כאילו מקטנים ועד גדולים, חזקים וחלשים. הסיפור הזה היה טלטלה עולמית גדולה מאוד, אבל אם במיקרו יש מישהו שאיכשהו זה הצליח לקחת אותו, לזרוק אותו למסלול חיים אחר וטוב יותר, וואלה.
אתה צריך מגפה עולמית בשביל זה, אז דיינו.
אתה צריך משהו.
בסדר, לא את זה, לא את זה, לא, באמת, אל תגידו שהיה משהו טוב בקורונה. לא היה.
טוב.
לא היה טוב.
חליתי, הייתי בתקופת טיפולים, החברות שלי בדיוק ילדו את משבר גיל ה-40 שלהן. לפני כל טיפול הייתי קונה בדים, מנצלת את הזמן לתפירת מתנות לתינוקות. חברות תמכו ועודדו, והיום יש לי עסק ומלא בשמחה במקום עבודה משרדית משמימה.
זאת אומרת, בזכות המשבר גיל ה-40 והלידות של חברות שלה, היא פתחה עסק של בגדי תינוקות שהיא תופרת לבד, זה ככה הבנתי, נכון?
כן, כן.
פסיק משתלם.
אוקיי. חסר לי פה משהו אחד, שרון, בשבילך. ובגלל הקורונה, פתרתי מהעבודה.
לא, 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 לא. בגלל הקורונה הלכתי לתפור בגדים לתינוקות, לא צריך. אפשר היה גם בלי הקורונה לתפור את זה.
כן.
ב-2011 עברתי 3 תאונות קשות, אחת אחרי השנייה, הייתי מושבת במשך שנתיים, ואז קיבלתי כסף מחברת הביטוח, בזכותו קניתי רכב חדש, ביום שקיבלתי אותו במקרה יצאתי לדייט עם אשתי, ומאז האוטו מלווה אותי עם הילד, עד הילד השני שנולד.
3 תאונות בשנה, ואז הלכת עוד פעם קנית הרכב?
כן, שבזכותו...
איך מישהו שעבר 3 תאונות בשנה בכלל מצליח לראות בעיניים כביש, כבר הוא צריך לקבל פרס על זה. 3 תאונות בשנה זה חוסר מזל שאי אפשר בכלל לחמת אותו.
או שזה כבר לא חוסר מזל.
אלא אם הוא אחראי לתאונות.
ואז
הוא כנראה נהג ממש גרוע.
אם בשלוש התאונות הוא לא אחראי בכלל, וזה באמת, אתה יודע, ברק מכה פעמיים בשנה. יכול להיות שהם... אני אומר, אבל לא, ברק מכה פעמיים זה כאילו, זה הביטוי. אבל יכול להיות שפשוט בחור לא טוב בנהיגה. זה גם קורה.
ולכן ההחלטה לקנות רכב עם כספי הביטוח
היה עדיף להשקיע במקומות אחרים,
אולי ללכת על מוניות.
אבל ראית, הוא מצא את אהבת חייו.
סטודנט למדעי המחשב, התחיל מבצע עמוד ענן, גרם לי לעשות הרבה מילואים, דפקו לי את הסמסטר, הייתי בלחץ ודיכאון, פרשתי מהתואר. תוצאה מזה, זה גרם לי להגיע בטעות לקורס ספציפי של פיתוח משחקים. בעקבות הקורס פנו אליי עוד לפני סיום התואר להצעת עבודה גדולה, והיום אני מנהל בכיר עם המון ביקוש ופרנסה טובה. ממש נהנים.
מה זה בטעות? קורס. מה זה אתך אומר לטעות? כאילו בטעות נרשם, או היה צריך להשלים אולי איזה שעה, אתה יודע, למכסות, שעות. טעות. יפה.
אני בטוח שהעזתים שמחים בשמחתך.
לא, הם מבואסים, אומרים אוי ובוי, למה החלנו את המתחמה? כן. זהו נגמר?
יש עוד?
לא, כמה אתה רוצה כבר מקומות שפלים? זהו נגמר.
לא, יש מקומות שפלים.
אני נורא אהבתי את הסיפור עם הפאנצ'ר. ממש ממש נכון, אהבתי, נכון. זה קטן, זה, אתה יודע, גם זה שזה האימא, וזה לא הבת, זה, נכון. יש פה משהו מאוד מתוק.
האימא שהתגייסה לעזור לביתה שהיה לה פאנצ'ר בדרך, ובעצם שם הכירה את בן זוגה שגם הוא עצר לעזור לביתה.
זה כבר היום סרט של ג'וליה רוברטס, זאת אומרת ג'וליה רוברטס היא כבר בגיל של האימא, זה תפור לג'וליה רוברטס לשחק את התפקיד פה, של האימא.
נכון.
וריצ'רד גיר הפאנצ'ריסט.
לא, ריצ'רד גיר הוא לא בדור של, זאת אומרת נכון שבהוליווד גברים יש להם יכולת כאילו להיות בני 80 ומשהו ולצאת עם בנות 40 וזה כאילו נראה טבעי לגמרי.
לא, הוא לא מישהו צעיר, מישהו ג'ואז כזה.
קלוני, תראה, הם עשו עכשיו את הקומדיה הזאת על האי שהם באים כאילו לחלץ את הבת שלהם ולהתחתן עם איזה בן,
אז הנה מחלצים אותם מהפאנצ'ר,
וקלוני הוא רוצה לעצור בפאנצ'ר, יש לו ג'ק, ובהתחלה זה נורא מצחיק כי הוא לא יודע איך להכניס את הג'ק, למרות ש, יאללה, הנה כבר תפרנו היום כל שיחה אצלנו איכשהו מובילה לתסריט.
זה בדיוק. כן.
300 שקלים למי ששלחה את זה.
יש, אני שיר.
To the bar.
היסטוריה.
בוקר טוב, מיטל קויפמן, עורכת וואלה סלבס, מה שלומך?
מה שלומכם?
בוקר טוב, מיטל.
החברים מדוחה.
כן, אבל כאילו, זה לא, נפחד, לא, לא,
לא
רק שם.
שרון ברמת השרון גם.
כן, אני גם ברמת השרון, כן.
בסדר גמור, איך היה?
וואו, תענוג, לא נורמלי, וכולי קינה עכשיו שטל עדיין שם.
בסדר.
לפחות אתה מחובר לזה, לקינה, זה קצת מנטרל אותה.
אני גם מוציא את זה החוצה, אתה יודע, שזה חלילה לא יצאו בפנים. אני מוציא, אני מקנה, הנה אתה שם, אני פה, הכל בסדר.
יופי, יופי. אתמול הייתה מאזינה שסיפרה על ריח מוזר מהמזגן שהיה לה.
נכון, ושהיא פרקה ונקטה אותו.
נכון, אז לפני כמה ימים המזגן אצלי בבית התחיל לעשות ריח של אוכל הודי. ועכשיו, זאת אומרת, הצלחנו להתגבר על זה, אבל היה איזה זמן שהבית הריח כמו סמוסה, אז מאוד התחברתי לה.
איך זה קורה דבר כזה?
שלה. אני לא יודעת, אני לא יודעת.
מזכיר לי את הסצנה מג'פרי דאמר שמריחה דברים מהבית ליד, דרך הפתחים.
כן, רק שאצלי זה פחות היה,
אוקיי.
אתה יודע,
אוקיי.
תרופה בחבי, זה היה יותר מגש טלי, אבל בסדר.
אוקיי, בסדר. כן, גם אם מישהו יחשוד שאת עושה שם משהו, אתה יכול להגיד, לא, המשפחה הביאה לי.
סמוסה.
קצת קרי, כן, מקולקל.
המקרר התקלקל, כן. כן, כן. טוב, נתחיל?
יאללה.
יאללה, אוקיי. איתי לוי נסע בכביש מהיר. ועצר באמצע הדרך כדי להציל יונה פצועה שהייתה על הכביש.
יונה.
יונה.
אוקיי.
זה לא מתחיל בתוכי, כן.
אם זה נכון, אם זה נכון, אז זה סיפור מדהים.
אוקיי.
כי יונים הם גם לא משהו שמעורר אמפתיה.
זהו, הם בתחתית שרשרת האמפתיה האנושית.
זה קומה אחת מעלך בראש.
קומה אחת מעלך בראש. זה כאילו אתה מקבל את זה בהבנה שיכולה להיות יונה ששרועה ככה מוטלת על ה... כן, כן, רגע, רגע, אנחנו לא שם מיטל, אבל מיטל בואי תמשיך על הסיפור השני.
אוקיי, אז בהמשך ישיר ליונה, אור שפיץ אכלה טעמי ראשון, הרי עכשיו חטיפים התחילו לחזור אחרי הריקול שהיה, ופרצה בבכי, מרוב שהתגעגע לטעמי.
לטעמי?
מי אור?
דווקא אישה שמייצר, אור שפיץ, דווקא אישה שמייצרת דברים מאוד מרשימים בזכות עצמה.
הרבה יותר מרשימים מטעמי, כן.
היא התחילה לפקוט בגלל הטעמי?
התחילה לפקוט, היא עלתה סטורי שהיא אוכלת כאילו את הטעמי פעם ראשונה מזה מספר חודשים.
קודם כל בוא נדבר על זה שהיום אנשים אוהבים לעלות סטוריז שהם בוכים. זאת אומרת, הם חייבים לתפוס את הרגע שהם חלילה דומעים. אז זה כבר נמצא באיזשהו רף של אמת כזו או אחרת.
רשמנו.
אוקיי, רשמנו.
אוקיי. אדל בספלוב הייתה בלונדון, וגם היא העלתה הרבה סטוריז, בעיקר סביב הקניות שלה.
שהיא בוכה ש...
לא, לא, דווקא היא לא, היא הייתה שיכורה מכדי לפקוט, ובעלה כל הזמן העיר לה. היא עלתה צילומי מסך שהוא כתב לה, למה את כל הזמן שותה שמפניה? תשתי ערק. למה את בחנות הזאת? אמרת שתהיי רק בזרה. כל מיני כאלה. אז היא פשוט חשמה אותו עד סוף הטיול.
די. זה מערכת יחסים שיוש, באמת, רק בריאות לשניהם, אבל זה כל כך בחוץ הכל, אלוהים.
זה היה מדהים התלונות שלו.
אם זה נכון.
יש לי לב חלש.
אוקיי.
אם זה לא נכון, זה יופי של סיפור. זה יושב טוב על הנרטיב.
ואחרון, אסי בוזגלו, הוא חגג השבוע את יום הולדתו ה-40, ובמקום לחגוג בחיק המשפחה והחברים, הוא מתכנן לעשות מסיבה שתהיה פתוחה גם לקהל הרחב.
שיבואו כאילו לכבד אותו?
שיבואו...
מן הסתם יקנו כרטיס, בדיוק.
יקנו כרטיס להשתתף במסיבת יום ההולדת של אסי בוזגלו?
במסיבת יום ההולדת, יום הולדת 40 של אסי בוזגלו, כן.
אנחנו הולכים לשם, זה כמו מה שהיה בזמנו עם מעיין אדם, אתה יודע ש... לא, כמובן זה היה לסוג של הרצאה, אבל כאילו קנים בשביל... כן. לא, יש את האפטר פארטי של המסיבה הרי. נכון, הייתה הרצאה, ואז קנו כרטיסים לאפטר פארטי של ההרצאה.
נכון.
אוקיי.
אז אולי זה על אותו משקל.
כנראה.
אז אוקיי.
טוב, בסדר. אז יש לנו ארבעה סיפורים, נכון?
איתי לוי מטפל ביונה פצועה.
אור שפיץ בוכה מטעמי, אחרי חודשים שלא אכלה טעמי.
אפרופו, אגב, זה מתקשר, טעמי ויונים, אתה יודע, אפרופו מה שהיה, כן, אתה יודע, זה סוגרים מעגל. אסי בוזגלו חוגג 40, ועדל
בספלוב
חסמה את בן זוגה באינסטגרם, כי לא הפסיק להעיר לה על האלכוהול שלה, שהיא שותה.
לא על האלכוהול, על כל מיני דברים.
לא על האלכוהול, על המחירים.
מה שקונה.
קניות, קניות.
כן. למה במסעדה הזאת? הוא כתב לה, למה את לא זוכרת איזה סושייה? מה רע בשייק שאק? כל מיני כאלה.
השקר הוא אסי בוזגלו.
אז אני אומר שהשקר דווקא זה... לא, דווקא איתי לוי.
אוקיי.
אוקיי, אוקיי.
כמובן שזה עזור מדי כדי לספר את זה כשקר. פספלוב זה השקר כשקר?
פספלוב זה... כן, כן.
כל השאר נכון?
חזרתי, כל השאר נכון לגמרי. אכן עצר להציל יונה.
וואו, וואו, כל הכבוד לאיתי לוי. כל הכבוד.
כן, כן. ואכן יחגוג במסיבה שפתוחה לקהל הרחב מגיל 18 ומעלה.
אולי שאיתי לוי יבוא עם היונה למסיבה.
נכון.
באור שפיץ עם הטעמי.
בטח יום הלטה, וכולם יהיו מסיבת בכי כזו.
כן.
אז רגע, אז מה, אז אדל בספלוב לא נכון בכלל כל הסיפור, או נכון...
לא, נכון הסיפור, הוא כן העיר לה כמה טעמים, אבל היא לא חסמה אותו. היא פשוט הלטה צילומי מסך כזה בקטע של חיכי מה הוא רוצה, וזהו.
חיכי מה הוא רוצה לכולם.
לא, כן.
בעלה, טוב.
טוב, מיטל, תודה רבה.
תודה רבה, מיטל.
ביי.
ביי, ליטוי.
שרון, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים.
דש לכולם.
אני אמסור, אני בהחלט אמסור. יאללה ביי, נתראה בראשון, ביי ביי בבוקר. הבוקר.